שלנו היום בפרשת במדבר, פרשת השבוע. שיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת כל חולי עמו ישראל.
אמן.
ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל שהלכו לעולמם.
אמן.
ולזכות עם ישראל לגאולתנו ועבדות נפשנו.
אמן.
בפרשת השבוע שלנו, פרשת במדבר, שהיא מיוחדת במינה, כי השנה היא גם צמודה לחג השבועות, מוצאי שבת, חג השבועות. אם אנחנו נספיק והזמן יאפשר, אז נעבור ככה בקצרה על הלכות שקשורים למעבר בין שבת ליום טוב. אבל אנחנו בנושא שלנו המרכזי, זה העניין של פרשת במדבר, פרשת השבוע. בפסוק הראשון נאמר, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור. פשט הפסוק, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, איפה? במדבר, מאיפה? מאוהל מועד, מתי? בחודש אייר, באלף אייר, אחד לחודש השני, חודש הראשון ניסן, השני אייר. בשנה השנית, שנתיים כבר לא נמצאים במצרים, כי בניסן יגלו, נכון? שנה ראשונה, שנה שנייה, שנתיים ואלף באייר, מדבר הקדוש ברוך הוא עם משה במדבר מאוהל מועד. מה אומר לו? אומרת התורה, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. במילים שאחרות, אתה עושה עכשיו סקר אוכלוסין. בודקים כמה אנשים יש, מספר. רש"י במקום אומר, רגע, אנחנו כבר נספרו בני ישראל שיצאו ממצרים, עוד פעם נספור אותם. מה העניין זה שחוזרים וסופרים עוד פעם ועוד פעם? אנחנו יודעים שבן אדם שיש לו אבנים יקרות, אז הוא מדי פעם ופעם בודק שכולם נמצאים, כן? דברים יקרים אוהבים לבדוק אותם. רש"י אומר, מתוך חיבתן לפניו מונע אותם כל שעה. מתוך זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, אז הוא מונע אותם. כשיצאו ממצרים מנע אותם. שייך את העגל, כשנפלו בעגל, אחר כך היה עוד פעם מניין. למה? לידע, מה לדעת? מניין הנותרים, כמה נשארו. טוב. שבא להשרות שכינה עליהם, מנע אותם. באחד בניסן, הוא קם המשכן. ובאחד באייר, מנע אותם. זאת אומרת, היה לנו מניין לפני המשכן, ועכשיו מניין חדש, נמצאים במדבר. טוב. אבל אני רוצה יחד איתכם היום ללמוד נושא שלא למדנו אותו עד היום, ובעזרת השם נלמד אותו היום. למה צריך למנות, או אולי נגיד בצורה אחרת, איך צריך למנות? האם מספיק שאני אקח מחשבון, ואני אעשה ככה, אחד, עוד אחד, ועוד אחד, ועוד 12, ועוד 30, או צריך למנות בפה. 1, 2, 40, איך היה צריך משה רבנו למנות את ישראל? האם על ידי טור חשבוני, מתמטיקה, או להגיד בפה? לא, לא לספור עם אצבע, אבל להגיד בפה. כמה יש לכם? 2, 2, כמה יש לכם? 7, 2 ועוד 7. ככה. ככה היה צריך למנות משה? או אולי רק לרשום? בואו נראה. על מנת להבין את זה יותר, אנחנו נלמד את זה מתוך דברי הזוהר, אני עשיתי לו אמרה לשפתנו שלנו, ואנחנו נלמד מה דעת הזוהר הקדוש לגבי המניין הזה, שמנו אותנו, את עם ישראל, במדבר. לדעת הזוהר יש כלל שיוצא מדבריו, שעל מנת שיהיה עניין רוחני, והוא יעמוד, כלומר יהיה לו בסיס, אתה צריך לומר אותו בפה, ממש בפה. כלומר, לא די שבן אדם יערער, אני רוצה לעשות תשובה. אני רוצה לעשות מצווה. הוא צריך להגיד בפה, אני רוצה לעשות תשובה. אני רוצה לעשות מצווה. הוא צריך להגיד בפה, לא יכול להשאיר את זה במחשבה. בואו נראה. אחרי מעמד הר סיני ובניית המשכן, מה קורה לעם ישראל? אנחנו כבר יודעים ולמדנו מובא הרבה בחז"ל, שבמעמד הר סיני נמחק חטא אדם הראשון. זאת אומרת, בני ישראל מתעלים מעל חטא אדם הראשון. היום הם נמצאים במציאות של מעל חטא אדם הראשון, אז בוודאי צריך למנות אותם. למה? משום שזה מצב רוחני חדש, שלא היה מעל שנברא העולם ועד אותו רגע. אז לכן צריך למנות אותם. למנות אותם כדי שיהיה תוקף לשלמות הזו. לא די במחשבה. כלומר, זרם המדבר, כשהוא פותח במניין בני ישראל, כמו שראינו, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגל אותם. רש"י אמר, מתוך חיבה, נכון? מתוך זה שאוהב אותנו הקדוש ברוך הוא. אבל הזוהר בפרשה שלנו, מי שרוצה לעיין אחר כך לבד, זה דף קי"ז עמוד א', בזוהר פרשת במדבר. הוא מתאר היסטוריה אנושית בבחינה רוחנית. ובואו נראה. איפה מתחיל הסיפור? מתחיל הסיפור, רבי אבא אומר, איפה התחיל הסיפור? ויברא אלוהים את האדם בצלמו. כלומר בבראשית. יפה. שם למעשה אומר הזוהר הקדוש את המילים הבאות: בדיוקנה דעילאה ותתהה ואהבה כליל מכולה והווה נאורה נעיר מסייפי עלמה עד סייפי עלמה ואהבו דחלין כמי כולה. האדם הראשון נראה בדיוקן, בדמות, בצורה של עליונים ותחתונים, מלאכים וחומר, רוח וחומר. והיה כליל מהכל, זה הפירוש של המילים של הזוהר. והיה האור של הקדושה שלו, של הרוחניות שלו, של השלמות שלו, מאיר מסוף העולם עד סופו. והיו מפחדים ממנו כולם. כולם, זה האדם הראשון. טוב. כלומר, בזמן הבריאה ולפני שהוא חטא, האדם הראשון היה, במדרגה, העליונה ביותר שבן אדם יכול להיות. מלאכים, מלאכים, בעלי חיים, כל העולם היה. כן? זאת אומרת שלמעשה המציאות הזאת זה מציאות שאנחנו לא מכירים אותה בכלל מרוב שלמותה. מרוב הדבר הזה. עד כדי כך שהגמרא מזכרת חגיגה, שם הגמרא בדף י"ב עמוד א' אומרת שהאור שנאמר בתורה ואין אלוהים יהיה אור ויהיה אור, האור הזה שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם יכול היה להתבונן באור הזה ולראות מסוף העולם ועד סופו. כלומר, זה לא שהעולם של הבן אדם היה להם אור מיוחד. המציאות הזו, הכל היה מואר. אור שאנחנו לא מבינים מהו בכלל. וכיוון ככה מובא בבראשית רבה, כיוון שיסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול, זה ידוע אחר כך, 10 דורות אחר כך. דור הפלגה, אמר עזוב עזוב אלם, השתמשו לרעה. עמד וגנה זאת אומר. כך אומרת הגמרא בחגיגה, כך אומר המדרש רבה. זאת אומרת, זה הדבר הראשון. בואו נמשיך הלאה. בואו נראה בהיסטוריה של האנושות. אדם הראשון חוטא. אדם הראשון חוטא בחטא העגל, נופל עם הרעידה שלו. בואו נראה. ואז מתחיל תהליך של שבירה. בפנימיות, בחסידות, קוראים לזה רבנו הארי מילי, כן? שזה נקרא שבירת הכלים. נשברו הכלים. כשנשברים כלים יש רסיסים שמתרוצצים בכל מקום. זהו. אז כל השבירה הזו של המציאות שינתה את העולם. לא רק במושגים הרוחניים, גם בעניינים הגשמיים חל שינוי. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לאדמה, כן? ארורה האדמה הזו בגללך. כן? או שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, וזה עטפך תאכל לחם. כלומר, אתה צריך לעבוד קשה. האדמה לא ניתן לך את מה שהייתה צריכה לתת לך, כי השתנתה הטבע שלך. משהו קרה, זה שימוש. כאשר יש קומה רוחנית שלמה, אז הכל שלם. כשהקומה הרוחנית נשברת, אז גם המציאות נשברת. ממשיך הזוהר הקדוש הלאה ואומר, רגע, טוב. אדם הוליד עד, קין הבל, קין הרג את הבל, נולד לו עוד בן. נקרא שט. כן, קישת לאלוהים בן אחר, ככה קוראת לו חווה. אדם הוליד את שט, ושט מתחיל לעבוד. על מה? על תיקון העולם. לנסות להחזיר את המטל למה שהיה אצל אבא שלו, לבני אחי. אבל זה לא מספיק. ועד שמגיע אברהם אבינו. הגיע אברהם אבינו, זה כבר 20 דורות. יש 10 דורות מאדם עד נוח, ו10 דורות מנוח עד אברהם. 20 דורות, אומר הזוהר הקדוש, עד דעת אברהם. ואחיו תופס בעולם בימינה. כן? בנסה לתקן את העולם בצד הימין שלו, כי אברהם הוא איש חסד, איש ימין. כן? ולמעשה הוא כמו, כשהדמיון שלנו שנבין, זה כמו מישהו שעומד ליפול, אמר לנו שם את היד שלו ליפול, יופי. אז אמר לנו תופס את העולם ביד ימין, כן, שהעולם לא ליפול, להעט את הקצב. אבל זה לא מספיק. כי אתה תופס רק צד אחד, אתה תופס את צד ימין. אבל עדיין רוב המשקל ממשיך מפה. נולד יצחק, אומר הזה הקדוש. בא יצחק, ואחיד בידי ועלמה בשמאלה, והתקיים יקיר. בא יצחק, אברהם אבינו מתקן צד הימין, בא יצחק מתקן צד השמאל, צד הגבורה, והעולם עומד קצת יותר לתיק. אבל עדיין לא הגיעו לתיקון. אתה יעקב, אחיד באמצע איתה בגופה, כלומר יעקב אבינו אוכל באמצע, אברהם בצד אחד תיקן, יצחק מתקן בצד שמאל, יעקב מתקן את האמצע, ועדיין העולם עומד, אבל בסכנת התמוטטות פנימית. זה לא מספיק. כלומר, הקלקול שהיה בחטא אדם הראשון היה כל כך עמוק, שלא אברהם ולא יצחק ולא יעקב מצליחים לתקן את העולם כפי שהיה לפני החטא. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, טוב, עד מתי ככה העולם היה? אז קבילו ישראל וראיתה בתורה בסיני והתקע משכנה. עד שבני ישראל קיבלו את התורה בסיני ואחר כך הוא קם המשכן. עד אז העולם היה במצב של חוסר שקט. עולם שלא מחזיק את עצמו מצד עצמו. השבירה עדיין השאירה רושם, השבירה עדיין השאירה את הנזק. נכון שהיא תוקנה על ידי אברהם מעט, על ידי יצחק מעט, על ידי יעקב מעט, אבל עד מתן תורה עדיין התיקון לא היה שלם. כלומר, מאז חטא אדם הראשון עד קבלת תורה בהר סיני והקמת המשכן, העולם לא חוזר לשלמות הראשונה שלו. זה הרבה זמן. נכון? הרבה מאוד זמן. ואם ככה ממשיך הזוהר הקדוש, ועכשיו הוא מגיע אלינו לעניין שלנו. אומר הזוהר הקדוש, כיוון דאורייתא, ומשכנה היא תוקם, כאשר התורה והמשכן עמדו, עם ישראל אמר נעשה ונשמע, המשכן עומד, אז יש מניין. למה יש מניין? למה צריך למלוד את ישראל? אומר הזוהר הקדוש, שרצה הבאה הקודש הבריחו למפקד, כמה חיילים עינון דאורייתא, כמה חיילים עינון דמשכנה. כלומר, כמה חיילים יש לתורה, וכמה חיילים יהיו למשכן. כי שני אלה החזירו את העולם במצב הראשון. אז צריך לראות מי יהיה פה ומי יהיה שם, כדי למנוע שבירה חדשה. לכן, ממשיך הלאה, הזוהר הקדוש אומר, שמה הסיבה שצריך למנות בפה, אומר זה הקדוש, בוא תסתכל. תחזה, כל מילה דבעל התיישבה בדוכתי, למתיישבה דעית כרבה פומי, והתמנה עלה. בעברית, בוא ותראה. כל עניין, כל מילה, שצריך להתיישב במקומה, אינה מתיישבת, עד שאתה מזכיר אותה בפה, ומונה אותה, כלומר אומר. לכן לדעת הזוהר אנחנו מבינים שיש איזה עיקרון מאוד חשוב, שכל דבר בעולם הזה לא מתקיים ולא עומד מבחינה רוחנית, אלא אם כן הזכרת אותו בפה. מדהים. למשל, יכולים לקחת את זה מדינים אחרים. אדם נודר נדר. כל מה שאדם רק חשב על הנדר, לא אמר את זה בפה, אין כלום, שום דבר. אדם אמר בפה, אז זה נתפס. כלומר, יש דברים שזה לא כך. יש דברים, למשל, הגמרא אומרת, הרהורי עבירה קשים מהעבירה.
הוא צריך להגיד בפה שמישהו ישמע?
לא, שהוא ישמע. אבל אתה תגיד בפה.
לא משנה, יש אנשים, אין אנשים.
לא משנה, אבל תדקק, זאת אומרת, בפה זה נותן מקום. אנחנו ניקח דוגמה מדבר אחר, לא קשור אלינו, אבל כן ברעיון. כשיעקב אבינו עליו השלום, נאבק עם המלאך במעבר יבוק, סבב בראשית. אחרי כל המאבק, ויאבק איש עמו עד עלות השח. בבוקר אומר לו המלאך, שלחני כי עלה השח. ודו שיח ביניהם. יעקב אבינו שואל את המלאך, מה שמך? איך קוראים לך? כל הלילה הלכת איתי להיאבקות. עכשיו אתה נכנעת. עכשיו אני רוצה לדעת איך קוראים לך. אומר לו, למה זה תשאל לשמי? בשביל מה? לא, לא מרבה לך. למה אתה צריך לומר את שמי? ברגע שאתה תגיד את שמי בפה שלך, חיזקת אותי. נתת לי כוח.
המלאך שאל את זה?
יעקב שואל אותו, אומר המלאך עזוב. אם לא תקרא לי בשם, אני כלום. אני שום לא אומר. כך מובא גם בשם חכמי המוסר. אם לא קראת לי בשם, אז אני, מי אני? כלומר, כשאני רוצה לתת דבר במציאות, אני נותן לו שם. ילד נולד נותן לו שם. למה? זהו, אני נותן לו באותה רגע מקום. הנה, הוא קיים. אבל אם יש משהו שאין לו שם, אתה יודע אפילו להסביר מה הוא, הוא נעלם, הוא איננו. הוא נשכח אפילו.
אבל קודם הוא בא נאבק איתו.
כן, אני אמרתי, בואו לא נתעכב על זה, רק על העניין הרעיון של אמירת השם. ברגע שאתה אומר שם, זהו. זה קיים ועומד. נחזור.
בכל זאת שם וחפץ זה דברים...
נכון, נכון, נכון. אין ספק ששם וחפץ זה דברים שונים. אני דיברתי על הרעיון, לא על הדמיון או שוויון, אלא עוד רעיון שאי נתינת שם, כן, לדבר, הוא מבטל אותו. כך אומרים חכמי המוסר. לכן, על מנת שדבר רוחני יעמוד בגשמיות, צריך לומר אותו בפה. מה זה משכן אם הוא לא גשמי? המשכן הוא גשמי. כולו. עצים, אדמה, יריעות, קרשים, זהב, כסף, נחושת, הכל מהגשמיות. על מנת שתראה שישרי שכינה למשכן, צריך לצוות על המשכן, ככה תעשה וככה תעשה וככה תעשה, כמו שרבינו אומר להם, ככה תעשה, ככה תעשה, ככה תעשה. כי אחרת זה לא אמת. אין לזה קיום. אז אם ככה אנחנו מבינים שיש איזה מין סגירת מעגל. יש גן עדן, נכון? שם התחיל אדם הראשון. יש תיקון ויש משכן. כבר המשכן סוגר את המעגל של העולם שלפני חטא העגל. לפני חטא אדם הראשון, סליחה. נגיע, נגיע, יפה, יפה. כלומר, מתוך זה, אדם הראשון חוטא ומגרשים אותו מגן עדן. נכון? בתהליך של התיקון, אדם הראשון, בניו, צאצאיו, ועם ישראל, הם מתנקים מאותה טומאה של החטא שם. מקבלים תורה ובונים משכן. זאת אומרת שלמעשה המשכן הוא דגם של מה? גן עדן. כי הוא סגר את המעגל. המשכן הוא דגם של גן עדן. אם זה כך, מעשה הבנייה של המשכן הוא בניית גן עדן מחדש. פה בעולם הזה. אם זה כך, בואו נראה. מה היה בגן עדן? בגן עדן כתוב, הייתה אשר אלוהים גן עדן מקדם. על מה היה שמה? עצים. עצים, נכון? יופי, בגן עדן יש עצים. עץ הדעת, עץ החיים, היו עצים. ממה היה המקדש? מעצים. ממה היה המשכן? עצים. יש גמרא במסכת ראש השנה שעושה לנו קצת כאב ראש, כי הגמרא שמה, זה אני אומר את זה בדרך אגב, לא נושא שלנו היום, אבל הגמרא במסכת ראש השנה מדברת על זה שבמקדש, אף על פי שבנו אותו כבר מאבנים, שיקעו בתוך האבנים עקסי שיטים, עגים. והגמרא מנסה להבין למה. מה, והכל אבנים, למה עצים עצים?
איפה במקדש את חיים?
מה?
איפה במקדש, במשכן, את חיים?
לא קשה, אנחנו עכשיו לא אומרים איפה כל דבר ודבר. יש בסדר הכוזרים מאמר שלם על זה? בסדר, תסתכל שם. שאומר כל דבר בכלי המשכן כנגד גוף האדם, וככה הוא שם מזכיר כל דבר ודבר. בסדר?
גוף האדם.
כן, אבל גוף האדם זה עולם קטן, עולם קטן זה גם גן עדן.
יכול להיות
שארון הקודש,
הוא...
לא, לא, לא. כן, אפשר להגיד שלוחות הברית שבתוך הארון הם עץ החיים. כי כתוב עץ חיים מי למחזיקים בה, והתורה נקראת עץ חיים. זה ככה בפשט. אנחנו לא נתעכב על זה עכשיו. אבל, אם ככה גן עדן היה עצים, במשכן היה עצים, וגם במקדש שיקרו עצים. זו סוגיה לבני עצמם, הגמרא שם מנסה באמת למצוא הסבר. למה? מה הצורך? טוב, בוא הלאה. אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא מלביש את האדם ואת אשתו כותנות אור, נכון? וילבישם. יופי, המדרש אומר, ככה מדובר בילקוט שימוני, ויעז השם אלוקים כותנות אור וילבישם. איזה בגדים היו הבגדים של האדם הראשון? לפי הילקוט, מלמד שעשה לה הקדוש ברוך הוא בגדי כהונה. כלומר, בגדי כהונה לאדם הראשון, ובמשכן, בגדי כהונה. גן עדן, משכן. אדם הראשון, כהן גדול. אותו דבר. מעניין. אנחנו ממשיכים הלאה ורואים את התהליך של ההיסטוריה האנושית, של עם ישראל בכלל, ואחר כך. איפה נמצא גן עדן? איפה? כנגד מה? יש אחד מהספרים העמוקים, נקרא פרקי דרבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול. שם בפרק חף, הוא אומר ככה, כשהאדם הראשון גורש מגן עדן, אוקיי? לאן הוא גורש?
לחברון.
לא, לא. אומר רבי אליעזר הגדול, ויגרש את האדם, גורש ויצא מגן עדן, וישב לו בהר המוריה, הר הבית. ששאר גן עדן סמוך להר המוריה. כך אומר רבי אליעזר. מדהים. גן עדן מול הר הבית. אז יש לנו מקדש, כמו גן עדן. בגדי כהונה יש לנו. יש לנו שאר הר הבית, שאר גן עדן. כלומר, כשהאדם הראשון מגורש מגן עדן, זה דומה למה? וחורבן בית המקדש. כי גן עדן זה המקדש. ובאמת, כשאנחנו מבוננים את זה, אנחנו רואים שחז"ל משווים בין גן עדן למקדש. אחד מול השני. זה וזה. טוב?
ומשכן.
איך? גם במשכן. המשכן אבל היה נייד. אנחנו לא מתייחסים את זה בצורה הזו, אבל כן, שכינה אחד מקום למקום. אם זה ככה, אחד המקורות המפורסמים ביותר שיש על המצב של עם ישראל במתן תורה זה מסכת שבת, דף קמ"ו, יש עוד גמרא ביבמות ויש עוד גמרא בעבודה זרה. אבל הדבר המפורסם ביותר, הגמרא אומרת, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? אין הכוונה ללכלוך פיזי, כן? אלא רוחנית. זה לא זה. אומרת הגמרא, סיבה פשוטה. שלא עמדו על הר סיני. בשעה שבא נחש על חווה והטיל בזוהמה, את אותה טומאה, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתם. כלומר, אנחנו שוב פעם חוזרים למעגל שבמתן תורה, עם ישראל חזר למצב שלפני חטא אדם הראשון. אם ככה, מה אנחנו מבינים? שברגע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, ואחר כך קיבלו את הציווי של בניית המשכן, ובנו את המשכן, העולם כולו חזר למציאות של גן עדן. חדש ימינו כעדן. הכל חזר להיות כמו גן עדן. המשכן כמו גן עדן, עצים, האדם כהן גדול, הבגדים בגדי הכהונה, ממש כמו בגן עדן.
אבל בגן עדן לא היינו בגדים לאדם.
הלביש אותה אחרי החטא. כן, אבל הלביש אותה בגדי הכהונה.
נכון?
בגן עדן. כן, אחר כך גירש אותה.
אבל מה עם
חברות?
אחר כך.
לא היו כהנים.
לא, אבל אדם הראשון הלביש אותו קודם כל בגן עדן, אחר כך ויגרש. כן? עכשיו...
איפה פירות של דעת תופרה?
לא יודע, לא התבוננתי בזה.
בגן עדן
היה... היה עד שנקרא תוברה, כן.
פירות שלו.
כן.
אבל כאן יש פירות?
הזוהר לא מדבר על זה. אני לא חשבתי על הכיוון הזה. אבל יש פה איזה דבר אחד שאני רוצה קצת להעמיד אותנו בזווית נוספת. רבנו הרמב״ם, במורה נבוכים, בחלק השני שלו, פרק ל"ג, הוא אומר ככה, זאת אומרת שלמעשה אם אנחנו מתבוננים במה שאמר הזוהר הקדוש, אנחנו מבינים שהאירוע הזה של התפיסה הרוחנית של העולם התחילה של האדם הראשון והסתיימה במשכן. אבל אם זה כך, היא אמורה להתמשך כל הזמן, היא לא חד פעמית. כי אדם צריך כל הזמן לשמור על המציאות שהוא חוזר לגן עדן. כלומר, יש לה שלמות. הרמב״ם במורה נבוכים, כמו שאמרנו, אומר כך, ואני קורא את דבריו. ודאהו וזוכרו, שאי אפשר שיכניס אדם עצמו למעמד הר סיני ביותר מזה השיעור אשר זכרו. שהוא מכלל סתרי תורה, ועמיתת השגה היא, איך היה העניין נעלם ממנו מאוד, כי לא קדם כמותו, ולא התאחר, ודאהו. כלומר, אומר הרמב״ם, שלמעשה זה היה תיקון חד פעמי, וזהו. והזוהר אומר, שההגעה הזו להר סיני, כן? ובניית המשכן, עם ישראל הגיע לשלמות. הרמב״ם אומר לא. לשלמות לא. לכן, יש מחלוקת. מחלוקת עקרונית. ומה המרכז הזה של המחלוקת? זה עבודה לשם. יש תפיסה אחת שאומרת תפיסה רוחנית, ויש תפיסה שאומרת תפיסה גשמית. עכשיו, זה מאוד מאוד משמעותי לנו, כבני האדם שחיים בעולם הזה ועובדים על הקדוש ברוך הוא. למה? משום שמי שרואה את מעמד הר סיני כשיא של היחסים בין אדם לבורא, בסדר? אז הוא רואה את מעמד הר סיני כיחס רוחני, בלתי נתפס בשכל האדם. הוא עמוק, כמו שאומר הרמב״ם. כן? והוא עניין נעלם ממנו מאוד. אי אפשר לתפוס. זאת אומרת, יש פה יחס של פסיביות מוחלטת. יש השפעה מלמעלה למטה, אני לא עושה כלום. זהו, אני כלי כיבול. אני מקבל מלמעלה, זהו. זה היחס ביני לבין המציאות הזו של קשר בין אדם לבורא. הוא נותן לי ואני פסיבי. כי במעמד הר סיני עם ישראל היו מה? פסיבי. עמדו מתחת להר, וכן אנחנו מדבר, והם אומרים, דבר, זה ונשמע, לא, אין שום פעולה, שום כלום. יש אמירה בפה, נעשה ונשמע. כל אשר עשה, אמר השם, נעשה. זהו.
אבל קודם היו הכנות, אם אפשר לקבל כך
סתם. ההכנות כן, אבל הן לא קשורות למעמד, באופן ישיר. את ההכנות, משה רבנו מארגן להם. הגבל את העם, כן, זה נכון, זה ציווי. אבל ההכנות, קודם בכל המצלו את האנשים, להתכונן, ויהיו נכונים ליום השלישי, זהו. מה זה כל אחד? להתכונן, שהוא רוצה. כן? לכן, מי שמתבונן על הרעיון הזה, שאני פסיבי בעבודה הרוחנית שלי בעבודת השם, והכל יבוא מלמעלה למטה, רואה במעמד הר סיני, מעמד שהוא הופך להיות פסיבי. אני לא עושה כלום. מה שהקדוש ברוך הוא נותן, תודה רבה. לא יותר מזה. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בפועל הופך להיות מה? משהו מנותק. הוא משפיע מלמעלה, אני פה למטה, ניתן ניתן, ניתן לא ניתן, וזהו. הוא, אין לי איתן משהו שהוא מחובר ממני אליו, אלא אני רק פה כלי כיבוד. זה מי שחושב שמעמד הר סיני היה אך ורק פן רוחני בלבד, וזה דבר שכך סובר הרמב״ם. אבל, כך אפשר להבין מדבריו במורה נבוכים. אבל, מי שאומר, וזה אנחנו בחסידות אומרים הרבה, התאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה איפה? בתחתונים, בעולמות כאן, בגשמיות. איפה הגשמיות מתבטאת? במשכן. נכון? מה זה המשכן? המשכן בונה מאין ספור חלקים. מי מביא אותם? כולם. זאת אומרת שאין אחד שהוא נמנע מלהעלי. כל אחד יכול היה לבטא את הכישרון שלו, את היכולות שלו, את הידע שלו, מה שיש לו. הוא אקטיבי. כלומר, המשכן שסוגר והוא הנמשל לגן עדן, מחייב אותנו להיות מה? אקטיביים. אי אפשר להיות פסיבי. אז אם אנחנו מדברים שכמו שבגן עדן הקדוש ברוך הוא מתהלך עם האדם, התפקיד של המשכן מהו? לתת לקדוש ברוך הוא כביכול, כן, מקום להשראת שכינה בתחתונים. ממילא אני חייב להיות מה? אקטיבי. ממש. וזה באמת מה שהזוהר אומר בפרשה שלנו. שהאדם הראשון הוא המשכן. גן עדן, משכן, אדם הראשון כהן גדול כמו במשכן. המשכן עשוי באקטיביות, הוא לא יכול להיות פסיבי. לכן צריך למנות שאני סופר, שאני מונה, אני לא יכול למנות בראש, כי בראש זה פסיבי. אני צריך לפעול בפה, אני צריך לעשות מעשה, כדי להעמיד את הדבר על מקומו. לכן, אומרת התורה, שאו את ראש בני ישראל. כאשר רוצים להרים את הראש, שאו את ראש, צריך למנות, צריך לתת כוח, צריך לתת עמידה אמיתית, צריך לעשות מעשה. אנחנו שאמונים על תורת החסידות, בוודאי ובוודאי יודעים את החשיבות של עשיית המעשים, ולא רק הדיבורים בפה. לכן, במדבר, זה אחד הדברים שגם מביאים בחז"ל, איך אפשר באמת להפוך להיות אקטיביים? איך אפשר להיות אדם שברוך אומר ועושה, על זה שהאדם ישים עצמו כמדבר. מה המדבר אומר המדרש? כולם דורכים עליו, כולם נכנסים, כולם יכולים לעשות שם מה שרוצים, כי אין לזה בעל הבית, זה הפקר. כך אדם צריך לשים את מידת הכבוד האישי שלו כהפקר. זאת ענב. לכן תורה ניתנת איפה? במדבר. שלא יהיה אחד שיגיד, שמה, לא היה אצלי בגינה, אני מצטער, אני לא נכנס לחצר של מישהו אחרת. אלא התורה במקום הפקר. שכל מי שרוצה יבוא מי ייקח. והיא ניתנת למי שמפקיר את כבודו. למי שהוא ענב. למי שמוכל על כבודו. זה הגדלות של המניין. זה הגדלות של מתן תורה דווקא במדבר, דווקא בהר סיני, הנמוך שבהרים. מרצון שנזכה להיות ענבים. שנזכה להבין עד כמה כוח הדיבור שלנו יוצר מציאות ממש, מעמיד את הדברים. אולי ככה נזכיר עכשיו, בקצרה, במהרה, יש לנו הרבה זמן, 7 דקות, קצת דינים שקשורים לחג השבועות שחל ביום ראשון. כן, חג השבועות השנה, בעזרת השם, יהיה ביום ראשון, מתחיל במוצאי שבת. אז מי שנוהג לשים בבית עשבים או ענפים כאלה, כן, לכבוד חג השבועות, כדי, יש כמה מנהגים, כמו הר סיני שפרח כולו במדבר, עושים את זה ביום שישי, כן? לא בשבת, אסור. לכן כל מי שרוצה לעשות את זה, יקדים את זה כבר מחר, שכבר מחר יהיה כבר את הכל איפה שהוא רוצה לשים. בערב שבת, יום שישי, צריך להדליק נר נשמה גדול. למה? כדי שצריך יש להדליק אש מאש במוצאי שבת, כן? בשביל הבדלה, וגם להדליק נרות של יום טוב. כן? אז לכן, יש נרות שבת, במוצאי שבת, צריכים לעשות הבדלה, וגם, אישה מדליקה נרות של יום טוב, כי זה חג. נכון?
יכולים להדליק חשמל ב...
לא, 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 כלום.
פסח, פסח.
שום דבר, שעון שבת.
שעון שבת, אתה אמרת, יכולים...
שעון שבת,
במוצאי שבת לא
יכולים... לכוון מראש, לכוון את השעון פה בבית הכנסת ביום ראשון.
היום אני
עושה. עכשיו, נרות שלנו, מי שיש לו נרות, אלה ששמים אותם קבוע, קונים כזה מוכן, אין בעיה. מי שמדביק נרות, צריך להכין שני פמותים, כי אסור להדביק ביום טוב. בסדר? עכשיו, את הנרות של יום טוב, האישה צריכה להדליק אחרי צאת הכוכבים. לא לפני, לא כמו שבת, אלא ממש אחרי שהשבת יצאה. ובתפילת ערבית, כן, היא צריכה להגיד בתודיענו, לא אומרים אתה חוננתנו, אומרים בתודיענו, כי זה משבת ליום טוב. כן, או שתגיד ברוך המדיד בין קודש לקודש. עכשיו, את הנרות של יום טוב מדליקים לפני הקידוש. ויש כמה מנהגים לגבי ברכת שהחיינו, אז אם היא רגילה לברך, שתברך, ואם היא מדליקה אחרי הקידוש, לא מברכת שהחיינו, כי ברכת שהחיינו בקידוש. אז שתדליק אחרי צאת הכוכבים, ואם באת הביתה ועוד לא הדליקה, היא יכולה להדליק, אבל אם אמרת קידוש, היא לא מברכת שהחיינו, אלא רק להדליק נר של יום טוב. אסור לעשות מלאכה, וזה מאוד חשוב. אסור לעשות שום מלאכה, כן, לכבוד החג. זאת אומרת שכל מה שקשור בלהוציא דברים מהמקרר כדי שיאפשיר, כל מיני, לערוך את השולחן, עדיין ששבת לחג, אסור, כי זה הכנה משבת ליום טוב. זאת אומרת, כל ההכנות צריכות לעשות אחרי צאת הכוכבים, אחרי שהאשתה אמרה, ברוך המזיד בין קודש לקודש. לפני זה, שבת, שום דבר, לא עושים כלום. עכשיו, דבר מאוד חשוב, שצריך לזכור, זה דבר שדיברנו עליו בכמה שיעורים. בשבת אנחנו אמרנו שטוב שהאדם ילך לישון, כדי שיהיה לו כוח ללמוד בלילה. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה אמר, וזה הוא הביא בשם המשנה ברורה, משנה ברורה בסימן ריש צדיק, שם אומר המשנה ברורה שבשבת קדוש, יש לנו שבת, מוצאי שבת, יש לנו חג השבועות, הבן אדם לא יגיד עכשיו לאשתו, לילדים, אני הולך עכשיו לישון כדי שיהיה לי כוח להישאר ער בלילה של שבועות. כי אז ההכנה משבת זה יום טוב.
עכשיו.
הבן אדם לא מעניין לישון, לא. מותר ללכת לישון. אבל לא לעשות את זה כהכנה ל... אלא אני הולך לישון. כן? לא יגיד בפה. אז אמרנו, לא רוצים מהמקרר, מהמקטי, ביום שבת, שום דבר שקשור לסעודת חג השבועות. שום דבר. מה שחשוב, שהיות ובמוצאי שבת ליל חג השבועות, כדאי וחשוב, אם אפשר, שיתפללו מנחה גדולה. ולמה? כי אז יוכלו סעודה שלישית יחסית מוקדם, ואחר כך את סעודת החג יוכלו לאכול בצורה שבתיאבון, ולא כשעוד נמצא לך שאריות מסעודה שלישית בפה.
מה זה פה?
רגע, רגע. וככה באמת מופיע בשולחן ערוך תפריש למתת, שם הוא כותב, שהטוב להקדים בשבת של מוצאי שבת חג השבועות, להתפלל מנחה גדולה. אבל אם עבר הזמן, הוא לא הספיק לאכול, אז יאכל סעודה שלישית אבל מעט, כלומר יאכל כביצה, זה בערך 54 גרם, שתי פרוסות לחם בערך כלל, וזהו, ולא יותר. אז הוא קיים מצוות סעודה שלישית, וישאר ככה שיוכל לאכול בחג, סעודת חג. ואני מזכיר, גם את השולחן אסור לערוך. לא רק להוציא דברים מהמקפיא ומהמקרר, גם את השולחן, אחרי שגמרת סעודה שלישית, כי אתה הולך בכנסת, להגיד לאישה, את לא עושה שום דבר. לא כבר מחליפים את הניילון, שמים כלים, לכבוד החג, לא. זה נשאר ככה עד אחרי צאת הכוכבים. תסתכל בלוחות צאת הכוכבים, תגיד, בשעה הזאת, תגידי, ברוך המזיד בין קודש לקודש, עכשיו את יכולה. להוציא מהמקרר, לסדר שולחן, לעשות כל מה שצריך לחג. לפני זה עשו. טוב, טוב, במוצאי יום טוב, אנחנו עושים הבדלה, רגיל, שתי ברכות, גפן ומבדיל. ככה כותב השולחן ערוך בדף צדיק א', והמשנה ברורה, אנחנו גם נעשה בעזרת השם במוצאי החג ברכת לבנה. קידוש לבנה זה כבר יהיה באור לחטא בסיוון, מרצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לטובה ולברכה, לקבלת תורה בשמחה, יחד עם כל עם ישראל, אמן ואמן.